הפותח בכל יום, אני יודע אם ישל דירשו. יום שני, נר שישי של חנוכה, א' דורש חודש טייבס. אז על מה נדבר היום, מוריי ורבותיי? יהיה לנו בהמשך סיפור מרתק על רב חיים קניבסקי, מויפס. יהודי, עוד לפני שהוא הגיש לו את הפתק שנשלח על ידי מישהו, רב חיים כבר ידע לשאול אותו למעשיו של אותו איש, האם הם קשרים או לא. נמשיך אחרי זה בעניין חנוכה, האם הנרות צריכות להיות של המדליק, האם צריך בזה לוחם, כמו שמצינו בשאר מצוות, ארבומינים וכו' וכו'. ונסיים בסיפור מרתק, סיפור מרתק על רבארון רבינוביץ' זכר צדיק לברכה, שנתן סתירה לא פחות ולא יותר לחוקר רוסי, חוקר של הקגב. למה הוא נתן לו את הסתירה? ומה קרה לו? זה אולי אתם יכולים כבר לתאר לעצמכם מה קרה לו. אבל עלי, מה כל כך הריס אותו שהוא נתן סתירה לא פחות ולא יותר לאותו חוקר רוסי? כל זה ועוד דברים מרתקים בהמשך. אנחנו מתחילים. נתחיל בסיפור היומי. אנחנו אומרים בחנוכה, הנר הסלולו קודש שם. הגאון רבי יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, היה אומר שיש בזה רמז לבנים של אדם, שהם גם צריכים להיות קודש, כולם קודש לתורה ולעבודת השם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. הוא היה אומר שאסור לנו למנוע אותם מלימוד תורה כדי להשתמש בהם לצורכנו, לשלח אותם לעבודה בגיל מוקדם כדי שיעזרו בפרנסת הבית, אלא לראותם בלבד, לראות אותם עוסקים בתורת השם, לגלות את הניצוץ הקדוש שטמון בהם ולהעלות אותו. הרב צדקה כידוע, הוא היה פועל רבות רבות למען ילדי ישראל, שבאמת הם התחנכו בחינוך טהור ויגדלו לתורה וליראת שמיים. היה אותו פעם מייסה, בשעת ערב הוא הלך בפשטות מדהימה, הלך בעצמו לבית של משפחה, דפק בדלת, בעל הבית פותח לו, הוא אומר לו, שלום, קוראים לי יהודה צדקה. בעל הבית מסתכל, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, שמעתי שיש לך בבית ילד שהתחיל ללמוד בכיתה א', ושלחת אותו לבית ספר של אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות. אני מבקש ממך, אומר לו הרב צדקה, לטובת הילד, תעביר אותו ללמוד במוסד תורני. על הבית נדם, הוא אפילו קצת כעס, הוא אמנם היה שומר מסורת, אז מכאן ועד חינוך בתלמוד תורה, המרחק היה גדול, אבל הרב צדקה לא ויתר לו. בעצם מה מונח פה על כף המוזניים? גורלו של ילד יהודי, עתיד רוחני שלו ושל כל הדורות הבאים אחריו. הוא נכנס הביתה וישב איתו במשך כמה שעות, הסביר, שכנע, התחנן, בכה, לא ויתר. עד שאחרי, הגיע חצות הלילה, אבא הכריז שהוא מוכן, השתכנע, מוכן לשלח אותו לתלמוד תורה. הוא הבטיח שכבר למחרת הוא שולח את הילד לרשום אותו לתלמוד תורה. טוב, עוברים כמה ימים, הרב צדקה מתקשר אל המלמד בתלמוד תורה, להתעניין איך הוא מתאקלם התלמיד, אם הכל בסדר. לגודל חרדתו, מה הוא מגלה? שהמנהל מסרב לקבל את הילד באמצע השנה. הרב צדקה שלח שליח עם מכתב חתום, אבל המנהל סירב. יום אחד בשעת בוקר מוקדמת, הרב צדקה מתייצב בבית המשפחה, הילדים כבר עמדו לצאת לבית ספר, גם אותו ילד בן 6, כבר היה מוכן לצאת לדרך, אבל הרב צדקה עוצר אותו, והוא מסביר לאבא שהוא לוקח את הילד איתו, לבית ספר התורני שהם דיברו לתלמוד תורה. בסדר? ככה יצאו ביחד הגאון רבי יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, זכר צדיק לברכה, והילד, והלכו ביחד לתלמוד תורה. המנהל, הוא הבחין בשניהם מבעד לחלון של החדר שלו, הוא הבין בדיוק למה הרב הגיע בכבודו ובעצמו. נבהל והתבייש, עזב את המשרד, נעלם באחד החדרים. טוב, הרב צדקה הגיע לחדר של המנהל, הוא רואה שהוא לא נמצא, הלך, חיפש את הדלת של כיתה א', דפק, פתח אותה, ניגש אל המלמד של כיתה א' ואמר לו, שמי יהודה צדקה, וזה שמוליק, הבן שלי. מהיום הוא יהיה תלמיד שלך, ואם יהיה בעיות, תפנה אליי. וככה הרב חיפש לו מקום נוח קרוב למורה, נתן לו נשיקה כמו אבא רחום, ושוב ביקש מהמורה שישים ליבו לילד ויעזב את הכיתה. ומיום זה ואילך, על מה ילד למד באותו בית ספר תורני, כשהוא עולה ומתעלה בתורה הקדושה, עד שהוא זכה להיכנס לישיבה, לצמוח לתלמיד חכם מופלג, וככה הוא ניצל וזרוע אחריו. עד כאן הסיפור המרתק עם הרב צדקה, שהובא בגיליון דבר תורה. ונעבור למדור חנוכה. סיפור מעניין של האדמו"ר מביאליק, לרבי חייא יהושע. באחד מימי החנוכה הוא שלח את אחד מהנכדים שלו לאדמו"ר מגור, רבי סיסרואל, שילך אליו לפני שהוא מדליק נרות חנוכה. הנכד שמע, מיד הוא הלך לבית מדרש, וכשהוא הגיע אמרו לו שהרבי סיסרואל נמצא בחדרו ביחידות, הוא מתכונן לפני הדלקת נרות. ניגש הנכד אל המשמש של הרבי סיסרואל, הרב חנין השיב זכרונו לברכה, והוא ביקש ממנו שיכניס אותו לרבי, כי יש לו איזו שליחות מהרבי מביאלה. הגבאי הציץ אל תוך החדר, והוא רואה שהרבי סיסרואל מסתובב הלוך וחזור בדבקות עצומה, תפוס בשר אפיו. סגר את הדלת והתנצל, הוא אמר, אני לא מעז להפריע לרבי בכזה זמן. אבל אם אתה חושב שאתה צריך לקיים דווקא עכשיו את השליחות, אז בבקשה, תיכנס. הנכד, שהוא הבין שהוא לא צריך לעכב את השליחות של הסבא שלו, אז הוא ניגש בכל זאת לפתוח את הדלת. הוא רק פתח את הדלת קצת, הוא רואה את הפנים הקדושות של הרבי סיסרואל, בערות כמו לפיד, אז הוא מיד נסוב אחורה, מפחד. הוא חזר אל זקנו האדמו"ר מביאליק וסיפר לו את הדברים. את המחזה הגדול שראו עיניו בקודש תמימה. כשהרבי מביאליק שמע את הדבריו, עלתה בפניו קורת רוח. אכן הוא אמר לו, זה היה עיקר כוונתי ששלחתי אותך אליו. רציתי שתראה התלהבות גדולה לפני הדלקת נרות. עד כאן הסיפור כפי שהופיע בבאר הפרשה. ונעבור למדור קניין חוכמה, פרקי אובס. אז במשנה כתוב, על שלושה דברים העולם עומד, אחד מהם זה על הדין. יש פה סיפור נפלא שהובא במוסף של שבת קודש ביתד נאמן, על יהודי שנכנס פעם לרב חיים קניבסקי בעניין ציבורי. לפני שהוא פתח בדברים אודות העניין שלשמה הוא הגיע, אז הוא הוציא איזה פתקה ששלח איתו איזה אברך פלוני, שהיה שליח של מישהו, בשביל גם לברר עוד איזה עניין. עוד לפני שהוא מביא את הפתקה לרב חיים, הוא עוד לא ראה אותה. בכלל הראש שלו היה מופנה באותו זמן לכיוון ארון הספרים, חיפש איזה ספר. לתמיעתו של אותו יהודי, רב חיים מסובב את הראש שלו, והוא אומר לו, האם ידיו של האיש הזה אינם נקיות? אולי ממון שאינו שלא דבק בהם? האם האיש הזה גנב? היהודי הזה היה מופתע, הוא לא הבין, והוא השיב בהתנצלות, אני לא יודע, שלחו פה איזה פתקה להזכיר את שמו של יהודי שעומד לפני משפט, שהוא זקוק לברכה, שירחמו עליו בדין שלו. רב חיים אפילו לא נטל את הפתק ביד, הוא גם לא הסתכל במילים שכתובות, הוא רק המשיך בדברים הנוקבים. אם הוא היה בא, הדין שלו, לפני דיינים של תורה, ודאי לא היו מרחמים עליו. אבל כיוון שהמשפט שלו נערך בבתי ערכאות, שהדין שלהם לא על פי תורתנו הקדושה, והם אבל ודיניהם אבל ושטות, אולי יצליח וירחמו עליו. עד כאן הדברים המדהימים של רב חיים קניבסקי, שהוא אמר בלי שהוא בכלל ראה את הפדק, קרא אותו. ונעבור להלכות בעניין דיומים חנוכה. האם יש דין לכם בנרות חנוכה? על מצוות רבות יש את הדין שנאמר לכם, או מילה שדומה שצריך שזה יהיה של העושה אותה. למשל ציצית, מצה, ארבעומינים ביום הראשון ועוד מצוות. הפוסקים דנים האם הדין הזה קיים גם בנרות חנוכה. כלומר, שהנרות יהיו שייכים למי שמקיים בהם את מצוות ההדלקה. לדעת הבסיס צחוק, לא צריך שהיו הנרות שייכים למדליק, וכן דעת רב שלמה זיין נוירבך ווזנר, וכן בצדד רב ניסים, קרליץ. והוסיפו הפוסקים האלה שאין סתירה לדברי מההלכה שאורח צריך להשתתף בפרוטה במחיר של הנרות, כדי לצאת ידי חובתו בהדלקת בעל הבית. ולמה? כיוון שהמטרת ההשתתפות שלו באותו מקומות שהוא צריך להשתתף, זה לא כדי שהנרות יהיו שלו, אלא שהוא יחשב כאחד מבני הבית. והדלקת בעל הבית יתייחס גם אליו. ככה היא שיטתם. אכן שיטת הגאון רב צבי פסח פרנק והגר של יושיב, שצריך שהנרות כן יהיו שייכים למקיים מצוות ההדלקה. והרב פרנק מסביר כי ההדלקה של הנר היא זכר לנס שנעשה בהדלקת המנורה. אז צריך שלמדליק יהיה חלק בשמן, בדומה לשמן שבמנורה, שהוא נקרא מימון הקדש, שהיה בו חלק לכל המסורים. ונעבור למדור שיעור דף רואים מבעל אוכל. נר, זאת אומרת כלי שלתוכו יוצקים שמן להדקה, שהיה מוקצה בין השמשות בגלל שדלקה בו אש, אסור בטלטול גם אחרי שהוא קבע. מדין, מי גודי התקצוי בין השמושס, התקצוי לכולי יוימה. הדף היוימי בעל אוכל. האם מותר לטלטל את השמן שנותר בבזיחים אחרי שהנרות קבעו? אז כאמור חפץ שבכניסת השבת היה אסור בטלטול ובשימוש מחמת איסור מלוכה או מחמת איסור מוקצה, וכגון שהוא משמש כבסיס לדובר או אסור, גם אם יתבטל טעם האיסור בהמשך השבת, אסור לטלטל אותו עד סוף השבת. ולכן, לדוגמה, שמן זית שהיה בבזיחי הנרות, שבכניסת השבת הרי אסור לטלטל אותו מחמת איסור, כיוון שכל זמן שהנר דולק, יש איסור מחבה בהפחתת כמות השמן. וגם בהרחקת השמן מהפתילה. וכן אסור לטלטל אותו מחמת איסור מוקצה, כי הוא משמש כבסיס לסלבת שהיא מוקצה. לכן, גם לאחרי שהוא קבע, ואין איסור של מחבה בלקיחת השמש, והוא גם לא משמש בסיס לשלבת. בכל זאת, השמן אסור בטלטול במשך כל השבת. שלבת של אש היא מוקצה. למה? מדוע שלבת של אש מוקצה? אז בנר דולק, השלבת נחשבת כמוקצה מחמת גופו, שאסור לטלטל אותו גם לצורך גופו ומקומו. וגם חומר הבהירה של הנר, שמן, שעבה, מה שלא יהיה. הפתילה, הבזיך, הפמות, כל אלה אסורים בטלטול כדין בוסס לדובר אוסו. וטעם הדבר ששלבת נחשבת כמוקצה מחמת גופו, יש אומרים משום שאין רגילות לטלטל את הנר בשבת, מחשש שיחבא. וגם בימות החול, הדרך להשתמש בו במקומות ולא לטלטל אותו. ויש אומרים משום שהשלבת אינה נחשבת כחלק מהנר, מפני החשיבות שלה, ומפני שמתחדשת בכל רגע, והיא בעצמה אינה כלי והיא כאבן. פנס דלוק, האם מותר לטלטל אותו בשבת? אחרי שאמרנו ששלבת היא מוקצה, אז יש מחלוקת בין הפוסקים בנוגע לחוט לוהט שקיים במכשירי חשמל שונים, כגון תנור חימום, פלטה חשמלית. יש אומרים שהחוט הזה לא מוקצה, כיוון שאין בו את שני הטעמים שיש בשלבת. כלומר, הדרך לטלטל את זה יחד עם הכלי. וכמו כן, אף אם זה נחשב כדבר בפני עצמו, יש לו שם כלי. ולכן, לדעתה, מותר לטלטל מכשירים חשמליים אלו, לפחות כדין כלי שמנחתו ליישום. ויש אומרים שדינו כשלבת. ויש מי שמוסיף שאף מכשירים חשמליים שאין בהם חוט לוהט, אסור לטלטל אותם. כיוון שזרם החשמל נחשב כשלבת. מכשירים חשמליים שמופעלים על ידי סוללה, לכל הדעות אינם נחשבים כשלבת. אבל פנס בשעה שהאור שלו דולק, לכל הדעות אין לטלטל אותו משום שהוא דומה לנר. נזכר במה שלמדנו אתמול. מי שעושה מלאכה בכוונה, אבל הוא לא עושה אותה לצורך המטרה של אותה מלאכה, הרי זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. ונחלקו הראשונים בדינה. דעת הרמב״ם שהיא אסורה מדאורייתא. דעת רוב הראשונים שהיא אסורה רק מדרבנן, וכן הלוכה. וכתבו הראשונים שמכל מקום היא חמורה מלאכה שאינה צריכה לגופה משאר איסורים דרבנן. כשישראל נאלץ לעשות בשבת מלאכה לצורך פיקוח נפש, יש לעשותה בסדר העדיפות הבא. א' על ידי קטן, ב' עשיית המלאכה בשינוי, ג' עשיית המלאכה בידי שניים כאחד. נזכר רבותיי מה שלמדנו לפני 100 ימים. באיזה אופן ניתן להניח תבשיל על סיר שעומד על קיריים בשבת? כאמור, אסור להניח בשבת תבשיל על גבי הקיריים, גם אם הוא בושה לגמרי, וגם אם הקיריים מכוסות באופן שאין איסור שיהיה. אולם, מותר להניח תבשיל שאין בו איסור בישול על גבי סיר מלא שעומד על אש. וגם אם האש אינה מכוסה, כיוון שבאופן זה חימום התבשיל נעשה מכוח התבשיל שבסיר, ולא ישירות מכוח האש. ואם הקיריים מכוסות באופן שאין בהם איסור שיהיה, יש אומרים שמותר להניח את התבשיל גם על גבי סיר ריק. ויש אוסרים, כיוון שבאופן הזה התבשיל מתחמם ישירות מכוח האש. ואסור להניח את הסיר על גבי סיר אחר כשחלק מהסיר העליון שוקע בחלל של הסיר התחתון, כיוון שאין בזה שינוי מהותי מדרך הבישול הרגילה. ואם הוא הפך את מכסה הסיר התחתון והעמיד את הסיר העליון בתוכו, זה כבר מותר גם באופן שתחתית הסיר העליון נכנסת קצת לחלל של הסיר התחתון. ולמה? כיוון שזה שינוי מהותי מדרך הבישול הרגילה. ואותו דבר אם הוא הניח את התבשיל בצלחת על גבי הסיר. ייתכן שהדבר מותר גם כשהיא שוקעת מעט בחלל הסיר. דף היומי בבבלי. מה ההבדל בין שבועה לנדר? ומה ההבדל בין שבועת שווא לשבועת שקר? והאם? האם נשים יכולות לעשות קידוש? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בדף היומי מסכת שבועות דף כף. ונעבור רבותיי למדור החפצים בחיים. חפץ חיים יומי. הצטרפו אלינו רבותיי, הצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. המושג רכילוס נתפס אצלנו בדרך כלל כדיבורים מאחורי גבו של הזולת. ראובן פוגש את לוי ואומר לו, כך וכך דיבר עליך שמעון. אבל החפץ חיים כותב שאדרבה, עוון רכילות חמור יותר כשהדברים נאמרים במעמד שלושתם. זאת אומרת, ראובן, שמעון ולוי נפגשים, וראובן אומר לשמעון, כך וכך דיבר עליך לוי. ולמה זה יותר חמור? מסביר החפץ חיים, כי מעתה יקבל הדבר אצלו, אצל שמעון, זאת אומרת, לאמת גמור. למה? כי הוא אומר לעצמו, אילולי זה היה אמת גמורה, לא היה מעיז פניו לומר לו בפניו ממש. אם כן, זה חמור יותר לומר את זה בפניו. אגב כך, עשויה להתעורר אצלנו שאלה. האם לאור ההנחה אמורה שמן הסתם הרכילות היא אמת, מותר לשמעון לקבל את הרכילות, או שמא אף על פי כן אסור לו לקבל אותה? במקום אחר, אומר החפץ חיים, כן, בפתיחה לאסין, בהגעה, אומר את זה החפץ חיים, שאף על פי כן אסור לשמעון לקבל את הרכילות. וכלשונו הטהורה, וכי משום שהרשע הזה הלביש את עצמו במידת החוצפה והעזות, ואמר בפניו, הותר לאו דלהוסיף השם השוב. ואכן החפץ חיים שולח את המעיין כאן, אצלנו, לאותו הגעה. והוא כותב שזו סיבה נוספת לכך שעוון הרכילות חמור יותר כשהדברים נאמרים במעמד שלושתם. כי אז נמצא שראובן נכשל וגם מכשיל את שמעון בלווים נוספים. ואת עצמו. וכמו שהוא מסיים שם בלשונו בהגעה, הוא מתאר את המשך השתלשלות הדברים שתהיה בין ראובן, שמעון ולוי. והוא כותב ככה, שלאחרי שראובן אומר ללוי, כך וכך דיברת באוזנה על שמעון, תכף מתלבן פני לוי, ואז עובר ראובן עליו דלא תיסה אול אוף חטא. ולוי משיב, באמת דיברתי, אבל לא באופן זה, ובניגון זה אמרתי. כידוע ממשיך החפץ חיים בלשונה הטהורה ואומר, כי כמה דברים משתנים בתנועה אחת. וזה לא נגמר הדין ודברים ביניהם. וממשיך שמעון ואומר, אתה, אף אם תכחיש אלף פעמים, לא אמינך, אחרי שאמר הדברים בפניך. ממילא מסיים החפץ חיים ועובר כמה, גם כן עוד עליו דלא הציסה השם השוב. עד כאן הדברים הנפלאים במדור החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. נעבור כעת למדור המוסר היומי. כידוע יש בגדים לגוף שאנחנו תופרים, מזמינים אצל תופרת, קונים בחנות מוכן. ממה תופרים את הבגדים האלה? מבדים, כל מיני סוגי בדים, בד יקר יותר, יקר פחות. ממה תופרים בגדים לנפש? אז בואו נראה מה אומר החפץ חיים בספרו חומת הדת. ממה תופרים בגדים לנפש? ידוע אומר החפץ חיים, דמלכוסא דרקיה וכהן מלכוסא דארה. ובמלכות הדארה, כשהמלך עובר באיזה עיר, מכינים מתחילה אנשים שיהיו רואים לקבל את פניו. כן? המלך הולך לעבור בעיר, האנשים שיראו אותו, שיקבלו אותו, מכינים אותם שיהיו מתאימים לקבל את המלך. במה מכינים אותם? אותם אנשים ממשיך החפץ חיים ואומר, צריך שיהיה בהם שלושה דברים עיקריים, שאם יחסר אחד מהם, פיגולו, לא ירצה. מה הם שלושת הדברים? א', שיהיה שלם בעבריו, ב', שיהיה מלובש במבושי כבוד, הראויים לפני כבוד המלכות. דבר שלישי, שיהיה חכם, כדי שיהיה ביכולתו לענות למלך למה שישלנו. ממשיך החפץ חיים ואומר, וכל אלה השלושה העיקרים, שייכים גם כן שמקבלים פני מלכו של עולם, קדוש ברוך הוא. כי ידוע שתרג מצוות, הם כנגד רמח איברים ושסה גידים שיש באדם. וכמו שיש בגוף רמח איברים ושסה גידים גשמיים, ממשיך החפץ חיים ואומר, כן יש בנפש רמח איברים ושסה גידים רוחניים. ואם האדם מקיים התורה, אומר החפץ חיים, אז הנפש היא שלמה בכל עבר ועבר. ואם חז ושלום תהיה הפקרת לו איזה מצווה, יחסר לו עבר אחד ונעשה באלמום, ואין חיות הנפש בשלמות. ועוד מה שכתב הגאון מבילנה, שמעמידות הישרות שמטביע האדם בנפשו ומתנהג בהם בימי חייו, מזה נבראים עבורו מלבושי עוד, שהנפש מתלבשת בהם, כדי שיהיה ראוי לעמוד בהם לפני מלך הכבוד. אז אם כן, ממה תופרים את הבגדים הרוחניים של אדם? ממה תופרים בגדים לנפש? מסיים החפץ חיים ואומר בשם הגאון מווילנה, המידות של האדם, המידות שהוא יטביע בעצמו, הם הבגדים שהנפש תתלבש בהם. ונעבור למדור פניני הפרשה. יש פה סיפור מרתק שהופיע בגיליון איש לרעהו מהחוברת קול ברמה. וילקט יוסף אסכול הכסף, אומרת התורה. ואומר הרמב"ן שהיה איש אמונים שהביא את כל הכסף בית פרו, ולא עשה לעצמו אוצרות כסף. סיפרה הרבנית קרליץ, אשת הגאון רבי ניסים קרליץ שליטה, על אבא שלה. אבא שלה זה היה הגאון הצדיק רב צבי קופשיץ, זכר צדיק לברכה. סיפרה סיפור מאלף. יום אחד באו אנשים, סיפרו לה רבי שפחיים זוננפלד, שיש איזה אדם פלוני שלא יודעים מי הוא, שהוא מניח בקביעות מנורת נפט באחד השבילים החשוכים שהיו בעיר העתיקה. והמנורה הזאת היא מהירה לעוברים משווים. מחיי נפשות התאורה שעשה שם. ולא יודעים מי זה. הרב זוננפלד שמע את הסיפור הזה, אז הוא ביקש שיעקבו ויגלו מי זה האיש הזה. אחרי נחגו במשך כמה ימים, אחרי מה שקורה באותו סמטה חשוכה, עד שגילו שמי שמניח את המנורה, לא פחות ולא יותר, היה נכדו של רבי יוסף חיים זוננפלד, דלו רבי צבי קופשיץ, חמיב לעתיד של רבי ניסים קרליץ. המשיכה הרבנית קרליץ וסיפרה, ביתו בעצם, שכשהביאו את אבא של לפני הסבא רבי יוסף חיים, אז הוא שאל אותו על מה ולמה הוא עושה את זה, והשיב לו רבי צבי, לפעמים קורה שאדם גוזל מחברו על ידי הליכה באותו דרך, באותו סמטה שהייתה סמטה צרה, הוא גוזל מחברו, מה הוא גוזל לו זמן? הוא הולך לאט או שהוא נעצר ומתוקם לשוחח עם חברו, ובזה הוא מעכב את זה שהולך אחריו. אז הוא אמר לו, וכיוון שאני חששתי מגזל שנגרם מכך ואני לא יודע ממי גזלתי, אז זה נפסק על כך שהגוזל רבים ואינו יודע ממי גזל, נפסק שיעשה במצוח הרבים. כדי לחפר את החטא הזה, אני מניח שמנורת נפש שתאיר את הדרך שמה לעברים ושבים, שזה צורך הרבים. עד כאן הסיפור המרתק שסיפרה הרבנית קרליץ. נמשיך בעוד סיפור נפלא שמופיע בספר להישאר יהודי של רבי צחוק זילבר, זכר צדיק לברכה. ויגש שלו ויהודה, אומר את הפרשה, אומר רש"י, מכאן אתה למד שדיבר איתו קשות. תשמעו מה זה לדבר איתו קשות. מספר רבי יצחק זילבר על אחד מבעלי מסירות הנפש שהיו ברוסיה הקומוניסטית. הלא הוא הגאון רב אהרון רבינוביץ, זכר צדיק לברכה. בשל ענייני יהדות שרב אהרון הקפיד עליהם, הוא נשלח לסיביר למשך 10 שנים. כמובן שחקרו אותו. במהלך החקירה אומר לאותו חוקר, רוסי של הקג"ב, תוריד מיד את הטלי סקוטון, תוריד מיד את הציצית הזאת. מה אתה יושב ככה מולי? רב אהרון באזיס זה גדוש שאומר לו, אני? שאני אוריד את הטלית קטן? הוריד סתירה, נתן סתירה לחוקר, סתירה כה חזקה, עד שהוא פשוט הפיל אותו מהכיסא עם מקום המצחייה והאיתור. אתם יכולים לאתר לעצמכם איזה מכות הוא זכה לקבל אחרי זה. סיפר לי רופא יהודי, ממשיך הרב זילבר ומספר, שהביאו את טרווארון אליו, אחרי המכות שהוא קיבל בתור תמורה למעשה שלו, הוא חבש את הפצעים שלו, ריפא אותו. שנים לאחר מכן הוא קרא באיזה ספר על אסיר לשעבר, שמתאר את הקטע הזה, בלי לציין שמות. אחרי ששחררו אותו, אז רב אהרון התגורר בסמרקנד. שם הוא היה מארגן הראשי של כל התפילות והקפות בשמחת תורה. אפילו שבאותם שנים, זה היה שנים קשות, ואנשים פחדו פחד מוות מהשלטונות, הוא הצליח להחזיק את כל מתפעלי בית הכנסת עד 4 לפנות בוקר, וכולם התקהלו סביבו, והיה שם שמחת חג עצומה. בסיכומו של דבר, עברו על רב אהרון 12 שנה במאסרים, ובמשך כל הזמן הזה, אפילו פעם אחת הוא לא חילל שבת, לא אכל מאכלות אסורות. דבר כזה, אומר רבי יצחק זילבר, לא שומעים בכל יום, ואולי לא שומעים בכלל. אירועים רבים, ממשיך הרב זילבר ומספר, עברו על רב אהרון בבית סוהר. הוא שהה בדולינקה, זה היה ממש בצפון הרחוק. כשהתקרב פסח, אז הוא אסף גרעיני שיבולת שועל שנפלו על הרצפה ממה שהכילו את הסוסים. הוא הצליח לאסוף בערך חצי כוס, תחן את הגרעינים באבנים, והיה לו קצת קמח. עם זה הוא הגיע, הוא הלך לאיזה מאפייה אחת שהוא הגיע איתה להסכם, שם הוא אפה איזה מצה אחת שתספיק לו לכזית בשביל הליל לסדר הראשון. על המצה הזאת רב אהרון שמר עליה כעל בבת עינו. ועד הסעודה של החג מכל מקום נסע אותה איתו עליו, פחד שתיעלם, תיגנב, שמר את זה אצלו. היה הזדמנות נוספת שהוא אסף גם כן שיבולת שועל לכבוד חג אחר. הרב זילבר אמר שהוא לא זוכר אם זה היה שבועות או ראש השנה. בינתיים כינסו בחוץ את כל יושבי המחנה להחתים אותם על ניירת. היה להם איזה נועל משונה שהיה נהוג במחנות הרוסים, שהאסירים מדי פעם היו צריכים לחתום על איזה סעיף בחוק כל אחד מהם נאסר. וזה היה ביום טוב, יום טוב ראשון שחל ביום חמישי. רב אהרון יצא, והיה לו בעד את הספל עם השיבולת שועל. כך הוא עמד והחזיק את הספל. וכולם חותמים והוא ממשיך לעמוד. המנהל התחיל להקות אותו על זה שהוא לא חותם. הספל נפל מידו, הכל התפזר, אבל הוא לא חתם. למחרת, שוב אספו את כל האסירים והודיעו שמי שלא חתם אתמול יחתום עכשיו מיד. אבל רב אהרון בשלו, היום זה שוב חג. יום טוב שני, כן? הרוסים התפלו יום אחרי יום. הוא לא ענה ולא חתם. למחרת שוב חזר על עצמו אותו סיפור שהוא לא רוצה לחתום. נו, מה היום? שאלו אותו. היום זה שבת. חמישי, שישי, שבת. וככה במשך 3 ימים הוא לא הסכים לחתום. ובכל זאת נותר בחיים. מה קרה עם הטליס קוטן שבתחילת הסיפור? אז הבן של רב אהרון שומר אצלו את הטליס קוטן שאותה אבא שלו תפר לעצמו במחנה. היא תפורה מכל מיני רצועות ופיסות בד, והבן שלו היה אומר שהוא זוכר שבזמן שהוא היה לובש את הטלית הזאת היה ממש פחד להסתכל עליו. זה הסיפור המרתק. ונסיים רבותיי במדור התחזקות יומית. אז יש לנו התחזקות נפלאה מהסבא מקלן, כמו שמופיע בספר חוכמה ומוסר. כל מי שהגיע לדת, הגיע לגיל שיש לו דת, ולא מכוון בברכות, אומר הסבא, הרי הוא כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. וכי מודים ומוכרים טובה במילים דעלמה, העיקר כוונת הלב. אם כן, מוריי ורבותיי, נשתדל לומר את הברכות בכוונת הלב, מתוך תחושת הודעה להשם יתברך. ועד כאן להיום, הניוז היומי של דירשו. ניפגש מחר בעזרת השם עם ניוז נוסף. ולהזכירכם, אפשר לקבל את הניוז ישירות למייל, dirshu@dirshu.co.il. היו שלום.